ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף מם וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מראש העמוד. אנחנו פותחים בציטוט מהמשנה, בדיבור המתחיל, האיש, תולין וכו'. לפני שניכנס לגמרא, נציין שיש נושא, כותרת לסוגיה, וכתבנו בשוליים מן הצד, הסבר מחלוקת תנאים עם אישה נתלית. במשנתנו, בעמוד הקודם, דף מם, ה' עמוד ב', ראינו מחלוקת תנאים. נצטט את המשנה כעת במלואו. שמה בשורה שנייה במשנה לקראת סוף העמוד כתוב: האיש תולין אותו פניו כלפי העם, והאישה פניה כלפי העץ, דברי רבי אליעזר. אז מבחינת רבי אליעזר, גם איש וגם אישה, אחרי שהם נסקלין, הגופות נתלין. רבי חכמים אומרים, האיש נתלה ואין האישה נתלית. כעת הגמרא: מהי טעמה דרבנן? מה מקור הבסיס לרבנן שאמרו שאישה בכלל איננה נתלית? כעת אנחנו רואים סימונים, ובצד תחת הכותרת מבנה הסברנו שהמעוין הם מקורות לשיטת החכמים. אז הגמרא עונה: אמר קרא ותלית אותו, ומדייקים אותו ולא אותה. ורבי אליעזר, איך הוא מתייחס לפסוק אחרי שהוא סובר ששניהם נתלין? אז הוא מבין כך: אותו, המשמעות של אותו בלא כסותו, זה כאילו הבן אדם עצמו ככה, בלי שום תוספת על גופו, הוא נתלה. אבל לא למעוטי אישה. ורבנן, אין החינמי. רבנן דווקא מסכימים עם הגישה הזאת. אז אם כן, מה המקור לרבנן שהאישה איננה נתלית? אלא המקרא: וכי יהיה באיש. חטא. איש ולא אישה. שוב פעם אנחנו מצטטים מדברים, פרק חף א', פסוק חף ב', ששם כתוב, אולי רק נציין את כל הפסוק: וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, ומת ותלית אותו על העץ. אז התחלנו עם הסיפה של הפסוק, ודחינו שזה לא המקור לרבנן, ועברנו לתחילת הפסוק, אבל רק נציין שוב פעם, נדגיש שזה פסוק שמדובר בתליה. אז הרישה של הפסוק כתוב בו איש, אז החכמים מבינים מכאן שיש לדייק איש ולא אישה. ורבי אליעזר: היי וכי יהיה באיש, מי דריש בי? שוב פעם, לפי רבי אליעזר הוא משווה בין המינים ששניהם נתלים. אז מה רבי אליעזר לומד מבחירת המילה איש בפסוק? אמר ריש לקיש, רק נציין שרואים פה מספר אחד, זה שלב אחד מתוך שני שלבים בהבנת העניין פה, והמשולשים מופיעים פה בשני כיוונים. אז בצל אנחנו מציינים שמצד אחד זה למעוטי, ומצד שני לרבות, בן סורר ומורה. אז הרבי אליעזר לומד מהפסוק הזה בבחירת המילה איש, איש, ועוד מעט נראה איש ולא בן. הגמרא ממשיכה: אמר ריש לקיש, ההוא למעוטי בן סורר ומורה מתליה, כי כתוב איש, איש משמע אדם מבוגר נגיד, בן משמע מישהו מאוד צעיר. וממקורות אחרים אנחנו יודעים שבן סורר מורה הוא תקופה שאדם יכול להיות בעצם מאוד מאוד קצר בסביבות הגיל 13. אז אנחנו בשלב הזה מבינים שהמילה איש בא למעט בן סורם, למרות שהוא מהנסקלים, אבל לא תולים אותו. רשי מציין שהמילה איש, איך הוא יכול למעט בן סורם? כי בן סורם הוא לא נחשב איש. אם הוא היה ראוי להוליד, הוא כבר לא היה נידון כבן סומר, כי הפסוק בוחר דווקא מילה בן, ללמד שאנחנו מדברים בגיל כזה שהוא עוד לא נחשב בגדר איש. נחזור לגמרא, והתניה, איך אתה יכול להגיד שהפסוק בא למעט בן סורר ומורה מתליה? והתניה, בן סורר ומורה נסקל ונתלה, דברי רבי אליעזר. אנחנו דנים בתור שיטת רבי אליעזר, הנה ברייתא מפורשת שבן סורר ומורה כן נתלה. אלא אמר רב נחמן בר יצחק, לרבות בן סורר ומורה, הפסוק הזה, וכי יהיה באיש משפט מוות וכולי ותליטה, דווקא מרבה בן סורר ומורה. עכשיו בטח שואלים, מאחר שהסברנו מקודם שהמילה איש בקלות ממעט בן סורר ומורה, אז איך נבין את הדבר הזה שאמרנו שהפסוק הזה דווקא בא לרבות? מהי טעמה? ורשי מסביר פה איך משמע מהפסוק הזה לרבות בן סורר. אדרב, אמרנו שזה דווקא נשמע למעט. הגמרא עונה, זה ייקח כמה שורות. דאמר קרא, וכי יהיה באיש חטא, איש ולא בן. טוב, זה אנחנו ממעטים. חטא, גם כתוב בפסוק, מי שעל חטאו נהרג. יצא בן סורר ומורה שעל שום סופו נהרג. ידוע שבן סורר ומורה בסך הכל הוא עבר על נגיד גזלה ואכילת בשר, דברים שלכאורה לא מביאים לדין מוות, לדין מיתת בית דין. אבל התורה, הקדוש ברוך הוא בחוכמה, מה שנקרא אינסופי, גזר שאם ילד מתנהג בצורה כזאת, כמו שמתואר בתורה ובחז"ל, הוא חייב מיתה. לא בגלל שהמעשים עצמם, גזלת כסף ואכילת וקניית בשר ויין, הם גופם מחייבים את האוסם במיתה. וההוכחה לכך, אדם מבוגר שהיה גוזל וקונה בשר ושותה יין, לא מתחייב מיתה. אז לכן הגמרא פה אומרת שהמילה חטא שמוזכר אצלנו בפסוק בא גם כן שוב פעם למעט הבן סורר ומורה, כי הפסוק מתייחס למי שעל חטאו נהרג. יצא בן סורר ומורה שעל שום סופו, כמו שהסברנו מקודם, זה נקרא לזה חשבון אלוקית שחייבים להמית אותו כעת, כי אם לא, בסופו של דבר הוא יגיע למצב שהוא יעשה עבירות שמחייבות מיתה. אז מה יש לנו בפסוק? אם נעקוב אחר הסימונים שלנו, אמרנו פה פעמיים ולא בן, או יצא בן. אז מה יש? הווי מיעוט אחר מיעוט. יש לנו פעמיים באותו פסוק דברים שממעטים, והכלל הוא ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אז מכוח הכלל הזה, מיעוט אחר מיעוט בא לרבות, באמת מרבים בין סורר ומורה לתליה. כלומר שגם הוא אחרי שהוא נסקל, שזה עונשו, תולים את גופו. אמר להן רבי אליעזר, ציטוט ממשנתנו, ולא שמעון בן שטח תלה נשים, ורבי אליעזר הוא זה שאמרנו עכשיו, ראינו שהוא מחייב גם גופות נשים בתלייה. אז רבי אליעזר מצטט כתקדים את שמעון בן שטח שהוא תלה אותן נשים מחשבות. ובמשנה החכמים הגיבו שאין להביא ראיה מהמעשה עם שמעון בן שטח, הרי הוא תלה 80 נשים, ויש כלל שלא דנים שניים ביום אחד, והוא כן דן הרבה מעבר לזה ביום אחד. סימן שכל מעשה שמעון בן שטח היה, נקרא לזה, הוראת שעה, ואין להביא משם ראיה. בסופו של דבר המשנה קבעה שאין דנים שניים ביום אחד. יש לנו בצד נושא הסבר שיטת חכמים, אין דנים שניים ביום אחד. צורת בית יופיע פה, ובמבנה כתבנו שני שלבים בשיטת רב חיסטה. הגמרא, אמר רב חיסטה, לא שנו אלא בשתי מיטות, אבל במיטה אחת דנים. אם בית דין צריכים לדון שני נאשמים שהתוצאה של עבירות שלהם, שניהם מיטת בית דין, אבל מה? אחד חייב מיטה מסוימת והשני מתחייב במיטה אחרת, כמו אחד חייב סקילה ואחד חייב חנק. על זה נאמר שאין דנים שניים ביום אחד. אבל אם יש שניים שעברו עבירה ונאשמו והתחייבו מיטת בית דין, וזה אותו מיטה, כמו שני אנשים שעברו עבירות שחייבים בהם סקילה, כן דנים שניים ביום אחד. שואלת הגמרא, והמעשה דשמעון בן שטח דמיטה אחת, אבל זה היה כולן היו מחשבות וכישוף מתחייב, כל המחשבות התחייבנה אותה מיטה, וכאמרו לי דאין דנין. ובכל זאת החכמים אמרו לרבי אליעזר, שניסה להסתמך על שמעון בן שטח, שלא דנים שניים ביום אחד, למרות ש המקרה של שמעון בן שטח שהחכמים פשוט דחו, זה היה הוראת שעה, אבל באופן כללי לא עושים כמותו. אבל מה הוא עשה? הוא דן ריבוי אנשים שהתחייבו אותו מיטה. אז איך אתה אומר שבמיטה אחת כן דנים, בזמן שהחכמים אמרו שלא? אלא אי יתמר אחי יתמר, לא שנו. מה שהחכמים אמרו במשנה שאין דנים שניים ביום אחד, זה לא שנו אלא במיטה אחת כאין שתי מיטות. ומה הכוונה? והכי דמי, מה הכוונה שלך ואומר כאין שתי מיטות? כגון שתי עבירות. מה לא עושים? בוא נגיד שיש שני אנשים ששניהם חייבים מיטה אחת, אבל אחד חילל שבת ואחד בא על נערה המורסה לדוגמה. אז הם, זה דוגמה של שתי עבירות, למרות שמתחייבים שניהם אותו מיטה. זה לא דנים ביום אחד, מאחר שצריכים לעיין כדי למצוא זכות על כל אחד ואחד. אם אנחנו מדברים על שתי, למרות שזה אותו מיטה, אבל זה שתי עבירות, זה דורש עוד יותר מאמץ מבחינת הצורך לעיין בדברים. שתי עבירות שונות, שתי מסכתות נפרדות. אבל במיטה אחת ועבירה אחת דנים. אם מדובר במספר אנשים, וכולם עברו אותו אותה עבירה, וכתוצאה בכך גם כן מתחייבים אותה מיטה, אפשר לדון ריבוי נשים, ריבוי אנשים ביום אחד. אבל צריכים פה להוסיף את העיקר. המעשה זה שמעון בן שטח שלא נחשב ככה, שנחשב דבר שלא עושים, חוץ מאצלו שזה הוראת שעה, אבל באופן כלי לא עושים. נכון שאמרנו שכולן היו מחשבות, אבל בתחום הכישוף יש כמה סוגי כישוף. יש אוב, יש ידעוני, ויש להם פסוקים נפרדים. זה הופך אותם להיות שתי עבירות, כמו שאמרנו מקודם, שלא דנים ריבוי אנשים שביניהם כמה עבירות, למרות שזה מתחת. ממשיך הגמרא, מטיב רב עדה בר אבא, אין דנים שניים ביום אחד, ואפילו בנואף ונואפת. אז לכאורה נואף ונואפת זה עבירה אחת, ואם זה עבירה אחת אז זה מיטה אחת, ובכל זאת מדובר ריבוי אנשים, זה לא רק אדם אחד, יש נואף והנואפת, וכתוב פה שלא דנים אותם ביום אחד. אז זה נגד מה שהסברנו בדבריו של רב חיסטה. הגמרא עונה, תרגמה רב חיסטה, הוא דווקא זה שהותקף, אז הוא מסביר מה שרב עדה הביא בציטוט של הנואף ונואפת, זה באמת שתי מיטות. בבת כהן ובועלה, או בבת כהן וזוממי זוממיה. שתי דוגמאות פה. בת כהן שהיא נואפת, היא חייבת שריפה. מי שבועיל הבת כהן, הוא מתחייב בחנק. אז על זה מדובר פה, אין דנים שניים ביום אחד, אפילו אם מדובר בנואף ונואפת, אבל במקרה הזה, אומנם זה אותו עבירה, אבל זה שתי מיטות. ומאחר שזה שתי מיטות, רב חיסטה כבר אמר בשלב השני שלא דנים שניים ביום אחד. הדוגמה הנוספת, בת כהן היא בשריפה, וזוממי זוממיה, זה קצת זה סיפור, זה צריכים להסביר את הסיפור שעומד מאחורי זוממי זוממיה. אז יש מקרה שאישה בת כהן שהיא זינתה, ובאו עדים להעיד עליה שהיא זינתה, וכמובן עם גבר, ובאו עדים שהזימו אותם. איזה עונש מקבלים עדים זוממים? הם מקבלים את העונש במקרה כזה שהם רצו להטיל על הגבר. לא העונש שהם רצו להניש את האישה. וכל הדברים האלו הם מבוססים על פסוקים, ורשי מצטט את המקורות. אבל זה לא סוף הסיפור. אז שוב פעם, העדים זוממים במקרה כזה שהוכחנו שהם עדים זוממים, הם יקבלו המיטה שרצו להניש הגבר, חנק. בהמשך אותו קט שני התגלה שהם זוממים, זה על ידי כך שעוד קאט בא, קאט שלישי, שאנחנו קוראים להם זוממי זוממיה. אז אם הם מזימים את המזימים, אז אותה קאט שני רצה שהקאט הראשון יקבלו מיטת חנק. אז מה שקורה עכשיו בהופעת הקאט השלישי, הקאט השני עכשיו יקבלו מה שהם רצו להטיל על קאט הראשון, דהיינו מיטת חנק. ומה שקורה פה שבמקרה כזה שאנחנו פוסלים את הקט השני, הקט הראשון באמת מתברר שהם היו עדי אמת, והיה מעשה זנות בין בת כהן ואיזשהו גבר. אז שם הזוג הזה, כל אחד ימות במיטתו, וגם הקט השני שרצו להמית את הקט הראשון, גם כן הם יקבלו את העונש. אז המקרה פה של נואף ונואפת יכול לבוא לידי ביטוי בבת כהן וזוממיה, שהיא נענשת בשריפה והם נענשים בחנק. כעת שוב פעם נסתכל בשוליים, ויש לנו נושא סלש מבנה עם צורת פפיון. הפפיון בגמרא מדגיש המילים ומעשה. אנחנו נראה פה דוגמאות שבדין מכים ועונשים שלא מן התורה. מה הכוונה שלא מן התורה? אנחנו נסביר את זה בהמשך. תניה, רב אלעזר בן יעקב אומר, שמעתי, כוונה שמעתי מרבותיי, שבדין מכים ועונשים שלא מן התורה. זאת אומרת, יש מצבים שהתורה לא הייתה מחייבת מלכות או מיטה, ובכל זאת הביתים יחייבו את האנשים בעונשים האלו, ולא לעבור על דברי תורה. כאן רשי באמצע שורות החבות כותב, ולא שיתכוונו לעבור על דברי תורה לבוד מליבם, לשון בודה מליבו, לא ככה, לא לעבור על דברי תורה לבוד מליבם חיוב מיטה לשאינו חייב, אלא מפני צורך השעה. ואגב, זה מתקשר למה שהזכרנו למעלה, שלצורך השעה ביתים יכולים לפעול נגיד לפעול מחוץ למסגרת חוקי התורה התהורים הפשוטים. והנה הגמרא אומרת, ולא לעבור על דברי תורה אלא כדי לעשות סייג לתורה. ומעשה באחד שרחב על סוס בשבת בימי יוונים, והביאו לבית דין וסקלוהו. לא מפני שראוי לכך, הרי רכיבה על סוס מבחינת הלכות שבת הוא איסור דרבנן, וסקילה שייך רק לעבירות שהן אסורות מן התורה בשבת מלמדת אבות מלאכות. אז איך זה שבדין סקלו אדם שסך הכל רחב על סוס בשבת, אלא שהשעה צריכה לכך? וכאן אנחנו נפנה לרשי, שהוא מביא דברים מאוד מאוד יסודיים ונוראים. רשי כותב, אלא שהשעה צריכה לכך מפני שהיו, זאת אומרת הציבור היהודי, היו פרוצים בעבירות שהיו רואים לוחצן של ישראל. מה זאת אומרת מה זה לוחצן של ישראל? שהיוונים הם גוזרים עליהם גזרות, והיו מצוות בזויות בעיניהם. אז אם יש מצב כזה שנכון היו גורמים חיצוניים, דהיינו היוונים, התרבות הסביבתי, ועקב התרבות הזאת עם גזרות היוונים נוצר מצב של מצוות בזויות ביניהם, אז אנשים בכלל זלזלו במצוות, לא ראו בהם דבר רציני. אז בגלל זה בית דין היו צריכים לנקוט גישה קיצונית כדי, בוא נגיד, כדי לאזן את העניינים, ולכן היו מוכנים לחייב מיתת ביתים על עבירה קלה בהלכות שבת. אני אומר עבירה קלה, כוונה איסור דרבנן בלבד, אלא שהשעה צריכה לכך. נמשיך בגמרא, שוב מעשה באדם אחד שהטיח את אשתו, כוונה קיימו יחסים איש ואישה תחת התאנה. זה מקום גלוי. והביאו לבית דין והלקו הבן אדם שסך הכל בעל אשתו, רק בחוסר צניעות קיבל מלכות, לא מתני שאוי לכך, אלא שהשעה צריכה לכך. כאילו פעולה של חוסר צניעות, שזה אם סך הכל העבירה היא הייתה חוסר צניעות, אין בזה איסור מלכות, לא? אין עונש מלכות. ובכל זאת בית דין ראו לנכון באותו מצב כן להלכות אותו. אנחנו נמשיך בגמרא, כיצד תולים אותו. דיברנו בחיוב תליה לנסקלים, כאן ממשיכים בפרטי הפרטים המעשיים, איך עושים את זה. משקעין את הקורה בארץ, כאילו נועצים אותו בתוך האדמה, והעץ יוצא. אז יש לנו קורה, נגיד, שעומדת בנעוצה באדמה ועומדת בצורה אנכית, ולמעלה, והעץ יוצא. יש עוד חתיכת עץ שיוצא למעלה, רש"י מתאר את זה והעץ יוצא ממנה כמין יתד, הוא ענף יוצא מן הקורה סמוך לראשה. נמשיך במשנה, הוא מקיף שתי ידיו זו על זו, שתי ידיו של המת, של הגופה. זה כאילו מחברים את הידיים זו על זו ותולה אותו. רש"י כותב ותולה אותו בידו, כוונה מאחר שזה ככה אני מבין שזה המטרה של אותו עץ שיצא בצורה מאוזנת מראש אותו קורה, אז לשם קושרים את הידיים של המומת, המת פה, וככה הוא נתלה. רבי יוסי, ממשיכים במשנה, רבי יוסי אומר הקורה מוטה על הכותל, לא היו נועצים את הקורה בתוך האדמה, ותולה אותו כדרך שהטבחים עושים, דהיינו באותה צורה שהקצב תולה בהמה שחוטה, ומתירין אותו מיד. זאת אומרת תולים אותו ואחר כך מיד מורידים את הגופה. ואם לן, אם היו משאירים את הגופה במשך הלילה, עובר עליו בלא תעשה, שנאמר לא תלין נבלתו על העץ, כי כבור תגברנו, כי קללת אלוקים תלוי וכו'. כלומר, מפני מה זה תלוי? מפני שבירך את השם. למה יש תליה? כי יש פה אדם שנסקל. ולמה הוא נסקל? כי הוא קילל כלפי שמיה. ואם משאירים את הגופה תלויה ונמצא שם שמיים מתחלל. כי מה? אנשים שעוברים מזכירים שאותו שתלוי שם הוא קילל כלפי מעלה. וזה גורם לזילות כלפי שמיה. זה מה שהמשנה אומרת, שם שמיים מתחלל. יש פה קטע של כמה שורות שאנחנו סימנו בסוגריים. אחרי הסוגריים המשנה ממשיכה עם דינים הקשורים לנתלין, אבל בתוך הסוגריים תראו שזה קצת יוצא מההמשך הזה. אמר רבי מאיר, בשעה שאדם מצטער, כוונה שפוענות באה על בן אדם בגלל אבונותיו, שכינה, מה לשון אומרת? איך הקדוש ברוך הוא מגיב לכך שאדם שבגלל האבונות שלו עובר פוענות? המשנה משיבה, קלני מראשי, קלני מזרועי. הלשון הזה, קלני, זה מלשון קללת. רש"י, ארבע שורות מסוף העמוד, קלני מראשי, כמו שאדם שיגב עייף אומר, ראשי כבד עליי וזרועי כבד עליי, והיינו קללת. קל לית אני, איני קל, וכבד לי. המשנה ממשיכה, אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים. ולא זו בלבד, אמרו, לא זו בלבד, הכוונה בעניין הניטלין, שיש עבירה שלא תעשה במי שמשאיר את הגופה בתלייה במשך הלילה, אז לא זו בלבד אמרו, אלא כל המלין את מיתו, מי שמשאיר קרוב משפחה שהמשפחה הייתה חייבת לקבור אותו ולא קברו אותו באופן מיידי, אלא הלינו את הגופה במשך הלילה עד למחרת, עובר ולא תעשה. יש עניין לא להשאיר גופה מת ללא קבורה לזמן כזה במשך לילה. בוא נדבר על האדם שנפטר בשעות היום, צריכים בו ביום לקבור אותו ולא להשאיר אותו מחוץ לקברו עד למחרת, ואם עושים כן עוברים ולא תעשה. הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכים, אינו עובר לו. אם יש סיבה מצדיקה להמתין או להשעות את הקבורה, וכמו שאנחנו פועלים דווקא לכבוד המת להביא לו ארון או תכריכים, אז אינו עובר עליו. המשנה ממשיכה, חוזרת לעניין הנסקלין, ולא היו קוברים אותו בקברות אבותיו, אותם שבית דין המיתו אותם, הרגו אותם, לא מביאים אותם ישר לבית הקברות שבו משפחתו קבור, אלא, וזה לפי שאין קוברים רשע, שהומת על ידי בית דין הוא נחשב רשע אצל צדיק, אלא שתי בתי קברות היו מתוקנים לבית דין, בית קברות מיוחדות לצורך אלו שאומתו על ידי בית דין, אחת לנהרגין ולנחנקין ואחת לנסקלין ולשרפין. זה שיש שתי בתי קברות ולא נגיד ארבע, רש"י אומר שזה הלכה למשה מסיני שיהיו שניים ולא ארבע. אבל מה שכן רואים שהמיתות היחסית החמורות, אלו הנסקלים לשרפים, הם נפרד מאלו שהם נחשבים קלות יותר, הנהרגים, יעדי סייף והנחנקים. המשנה ממשיכה, נתעכל הבשר, טוב, אחרי זמן מה הגופה מתרכבת והבשר נאכל, מלקטין את העצמות וקוברין אותן במקומן. אז אנחנו אומרים שאיך שרשי אומר בשורה האחרונה, כבר נתכפר במיטתו ובזיונו, מלקטין את העצמות וקוברין בקברות אבותיו, אז מעבירים את זה ל כבוד בית אבותיו. והקובעים באים ושואלים בשלום הדיינים ובשלום העדים, כלומר שאין בליבנו עליכם שדין אמת דנתם. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', ולא היו מתאבלים אלא אוננים. זאת אומרת, אנחנו פשוט חוזרים קצת בזמן, בזמן שבית דין הרגו את הנאשמים, המשפחה לא הייתה מתאבלת אלא אבל אוננים, שאין ענינות אלא בלב. ענינות זה פרק זמן מיד אחרי שאדם נפטר, לפני שהוא נקבר. אז הפרק זמן הזה אצל ההוגי בית דין, המשפחות היו נוהגים ענייני ענינות, כי זה לא יפגע בכפרת הנהרג. רש"י כותב למעלה, ולא היו מתאבלים עליהם כדי שתהי ביזיונן כפרה להן. אנחנו מעוניינים שאותם שנהרגו על ידי בית דין יזכו לכפרה בסופו של דבר. אז כמה שיש יותר ביזוי למת, זה דווקא מגביר את האפשרות להתכפר. אז בזה שהמשפחה הזאת לא הייתה מתאבלת עליהם, זה דווקא מוסיף ביזיון לאותו נהרג, ובזה הוא משיג יותר כפרה. זה שאוננים, רש"י אומר אלא אוננים, בלבד אין זה כבוד להרוג, ואין כפרתו נמנעת בכך, שאין ענינות אלא בלב בלבד. זה מצב נגיד רוחני או מחשבתי בלבד, מה שאין כן ענייני אבלות זה דבר שגלוי לכל, ישיבה על גבי הארץ ולבישת אותם בגדים קרועים ועוד ניהוגי אבלות. זה שלא עושים את הדברים האלו לנפטר, לנהרג, זה דווקא מוסיף ביזיון, ובכך מוסיף לו כפרה. בצד יש לנו נושא לקראת הגמרא. אנחנו נדבר על סדר מיטה ואחר כך תליה. שוב פעם אנחנו נתייחס לפסוק בדברים, פרק חף א', פסוק חף ב', ציטטנו את זה מקודם. הפסוק אומר, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, והוא מת ותלית אותו על עץ. הגמרא, תנו רבנן, אילו נאמר חטא ותלית, הייתי אומר תולין אותו ואחר כך ממיתין אותו, כדרך שהמלכות עושה, כמו של שלטונות גויים עושים. תולים בגרדום, אז הבן אדם הבטריה הוא נתלה ואחר כך מת, אבל אנחנו לא עושים כך. אז אם הפסוק היה כותב חטא ותליטה, כך היינו גם אנחנו נוהגים. תלמוד לומר והוא מת ותליטה, קראנו בפסוק שוב פעם, וכי יהיה באיש חטא משפט מוות, ואיך מטפלים בו, והוא מת ותליטה, וזה מלמד שממיתים אותו ואחר כך תולין אותו. כיצד? איך מבצעים את זה? משין אותו עד סמוך לשקיעת החמה, אותו נידון למוות, משין אותו, משאירים אותו עד סמוך לשקיעת החמה, וגומרים את דינו, ואז בדין פוסקים את הדין וממיתים אותו, זה על ידי סקילה, ואחר כך תולין אותו. אחד כושל ואחד מתיר כדי לקיים מצוות תליה. התיאור פה זה רק ללמד שאין שעות בין התליה להורדה מהתליה. כעת אנחנו נתייחס למחלוקת התנאים שראינו כבר במשנה, אם נועצים את העץ שעליו נתלה הנאשם, אם נועצים את העץ בקרקע או רק מתאים את העץ על כותל. תראו הבנה, עץ, המילה עץ מופיע בפסוק שקראנו כבר, ותלית אותו על עץ. ואגב, המילה עץ גם מופיע בפסוק חף ג', לא תלין נבלתו על העץ, כי כבור תגברנו ביום ההוא. אז המילה עץ שמופיע בפסוק, שומע אני בין בתלוש בין במחובר. הפסוק שוב פעם כתוב, תלית אותו על עץ. מה מצב העץ? יכול להיות שהוא תלוש, יכול להיות שהוא מחובר. רק נציין, חשוב כעת לציין את זה, שהעץ שעליו הוא הנידון נתלה נקבר גם כן בזמן שקוברים את הנאשם. תלמוד לומר כי קבור בפסוק פרק חף א' פסוק חף ג' כתוב כי קבור תקברנו ביום ההוא. אז כי קבור, לשון קבורה, אומר מי שאינו מחוסר אלא קבורה. יצא זה שמחוסר קציצה או קבורה. הייתי צריך לדייק קצת יותר מקודם שפתחנו את הבריתא, שומע אני בין בתלוש בין במחובר, הכוונה לא למה שאמרנו נעוץ בקרקע, אלא מחובר ממש צומח שתולים את הגופה אולי על עץ שמחובר לגמרי עם שורשיו, צומח מהאדמה. אז מהמילה כי קבור אנחנו מבינים שהקבורה תהיה על עץ שאינו מחוסר אלא קבורה. יצא זה להפוקי, עץ מחובר שמחוסר קציצה וקבורה. זאת אומרת, יש עוד פעולה שנדרש עד שנוכל לקבור את העץ הזה. זאת אומרת, קציצה, ומלשון הפסוק אנחנו מבינים שהעץ שאנחנו נקבור זה יהיה עץ ש חסר רק קבורתו ולא קציצתו ורק אחר כך קבורתו. רבי יוסי אומר, רבי יוסי שהוא סובר שהעץ מוטה ולא אפילו נעוץ באדמה, הוא אומר מי שאינו מחוסר אלא קבורה, יצא זה להפוקי עץ שהוא נעוץ בקרקע שמחוסר תלישה וקבורה. ורבנן שהם סברו שהעץ באמת נעוץ בקרקע, אבל מה עם הפסוק? אז רבנן אומרים תלישה לאו כלום היא, זה לא פעולה חשובה. זה נכון, צריכים בפועל לשלוף את העץ ממצב שהוא נעוץ, אבל זה הרבה פחות מפעולה של קציצת עץ שממש מחובר. לעניות דעתי יש אולי להוסיף גם אליבא דרבנן, אותו עץ שנעוץ הוא עצמו היה תלוש לפני כן. אז זה שלוקחים את העץ הנעוץ ומחזירים אותו למצבו הקודם תלוש, אז לכן לפי החכמים, לפי הרבנן, הפעולה הזאת של שליפה או איך הגמר קוראת לזה תלישה, זה לא נחשב כפעולה נחשבת מלכתחילה. ולכן גם אם נועצים העץ אנחנו מקיימים מה שהפסוק אומר כי קבור, שלא מחוסר אלא קבורה. המשנה אמרה, כלומר, מפני מה זה תלוי, מפני שבירך וכו', ואז בהמשך, וזה מה שחשוב כעת לציין, שיש צורך להוריד את הגופה מיד אחרי שהוא נטלע, כי אם לא כן נוצר מצב שנמצא שם שמיים מתחלל. ואיך זה? אז אנחנו נלמד המשך גמר ונבין מה הקשר בין שהיית הגופה והמציאות של שם שמיים מתחלל. הגמרא, תניא, אומר רבי מאיר, משלו משל, למה הדבר דומה? שני אחים תאומים בעיר אחת, אחד מינו מלך ואחד התאום השני יצא לליסטיות. ציווה המלך ותלוהו את האח התאום שהוא עסק בליסטיות. כל הרואה אותו אומר, המלך תלוי, הרי זה תאום. אז ציווה המלך והורידוהו. כאן נוסיף שכמו שהליסטים הזה היה דומה למלך, גם אדם עשוי לשון של רשי בדיוקנו של מקום. הבן אדם, מאחר שהוא מצווה במצוות וגם ואנחנו אומרים והלכת בדרכיו, שהבן אדם גם צריך לפעול עם המידות של הקדוש ברוך הוא, אז גם האדם הוא נחשב, נגיד, מסמל את השכינה, כמובן לא ולא באופן גופני חס וחלילה, אלא בן אדם הוא מזכיר את הצורך לפעול בדרכיו של המקום. ובכך שככל שהגופה נמצאת תלוי, זה ביזיון לשכינה, כפי שהמשל פה מנסה ללמד. אמר רבי מאיר וכולי, וראינו הביטויים במשנה, קלני מראשי, קלני מזורי. מהי משמע? מאיפה רואים בפסוק קללת את הדברים שרבי מאיר הזכיר במשנה? אמר אביי, כמן דאמר קל לית, כאילו קללת, מן נוטריקון אולי, קל לית, אינני קל, אלא כבד. אמר לי רבה, אם כן, אם קלני במשנה זה אינו כינוי, אינו לשון סגינהו, אז כבד עליי ראשי, כבד עליי זוהי מבי אלי. אז אם כל המשמעות של המילה במשנה, שהפירוש המילה קללת זה קל לית, ואז אומרים אין קל אלא כבד, אז תגיד כבד. אלא אמר רבה, כמן דאמר, מה שראינו במשנה, קלני מראשי, זה מה שהשכינה אומרת, זה קיל לי אלמה, וזה בלשון מה שרשי משמש בביטוי מכנה. מכנה זה מה שאנחנו קוראים סגי נהור, לא הפוך ממה שכתוב. רשי מסביר, אנחנו נסתכל ביחד ברשי ברבע הראשון של שורות הקצרות. אם כן, דקלני דמתניתין לאו כינוי הוא אלא קל איני, זה דיבור יחסית ישיר, קל איני, אז כבד אני מבי עלי, היה צריך להיות עוד יותר ברור וישר, לא ללמד את זה בשלילה, קל איני, אלא באופן ישיר, כבד אני. אבל זה לא כתוב במשנה, כבד אני. אז זה הביא את רבה לפרש אחרת. קין לי אלמה, רשי כותב, מכנה לשון כינוי, ואינו רוצה להזכיר כבדות בעצמו. זה לא מכובד, נגיד, להזכיר את המילה כבדות בקשר לשכינה. אז הגמרא ממשיכה עם קושיה. היי, המילה כללת מבעיה לגופה. זאת אומרת, ללמד שהמגדף, המברך את השם, לשון סגי נהור, הוא כילל כלפי שמיה, הוא צריך תליה. אז מה זה שאנחנו דורשים מהמילה כללת ביטוי למה שהשכינה אומרת בשעה שאדם מתנער? נעזוב את הדרשות האלו. המילה כללת שוב פעם זה נצרך כדי ללמד את החיוב עצמו לתלות מי שמגדף. הגמונה, אם כן, אם מטרת המילה בתורה זה רק ללמד הדין של מגדף נתלה, נעימה קרא מקלל. מהי כללת? הלשון הזה שהוא פחות הנגרה שגרתי ממקלל, אז זה בא ללמד שני הדברים, גם המצווה גופה לתלות את המגדף, וגם מה השכינה אומרת. ואימה כולי להכי הוא דעתה, אולי כל מטרת הפסוק זה רק ללמד מה השכינה אומרת בשעה שאדם מצטער. אם כן, נעימה קלת מי קיללת שמה מינה תרתי, מזה שהמילה כתובה בצורה כזאת עם שני למדים ולא לשון קל קלת, אז אפשר לדרוש את שני העניינים האלו, דהיינו תליית המגדף וגם מה שהשכינה אומרת. ולא זו בובד וכולי, אלא כל המלין את מיתו, אנחנו אמרנו עובר ולא תעשה. אנחנו סימנו עם פס כפול, כפי שמצוין בשוליים, מימות של רבי יוחנן בשם רבי שמעון בר יוחאי, הקשורים למתים. אמר בגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מניין למלין את מיתו, זאת אומרת לא קובר אותו ביום מיתתו אלא משאיר את הגופה ללא קבורה במשך הלילה, שעובר עליו בלא תעשה, עליו של לא תלין, תמוד אמר כי קבור תגברנו. הלשון הכפול הזה אפשר לדרוש לא רק אלו שהומתו על ידי ביתין, אלא כל המתים. מכאן למלין את מיתו שעובר בלא תעשה. עוד פעם, הלא תעשה, לא תלין. איקה דיאמרי, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, רמז לקבורה מן התורה מניין. תמוד לומר, כי קבור תגברנו. מכאן רמז לקבורה מן התורה, שחייב אדם לגבור את מיתו. אמר לי שבור מלכה לרב חמה, המלך הפרסי פנה לרב חמה, קבורה מן התורה מניין. אשתיק, רב חמה שתק ולא אמר לי ולא מידי. אמר לי רב אחא בר יעקב, הוא מגיב לשתיקת רב חמה בזלזול, הוא אומר, אימסר אלמה בידה דטיפשאי דיבאי אלי למימר כי קבור. הרב חמה היה צריך לענות, אם המלך הפרסי שואל מאיפה כתוב בתורה שיש צורך לקבור את הגופה, את המת, באדמה, הנה הפסוק אומר כי קבור. לפני שנתקדם רק נציין שיש שימוש במשולשים, ובמבנה בצד כתבנו הוכחות, הוספנו לגוי, כמו המלך הפרסי. לקבועה מן התורה. אז אצל גוי זה לא כל כך פשוט להוכיח, כפי שנראה בהמשך, וכפי שאולי נוכל להבין את שתיקת רב חמה, מה שאין כן ליהודי מאמין במסורת ישראל, הדברים הרבה יותר ברורים ומקובלים. הגמרא כבר הזכירה, מאחר שכתוב בתורה כי קבור תקברנו, אנחנו לומדים מכאן רמז בתורה שאדם חייב לקבור את מיתו באדמה. אבל אם מדובר בתשובה לגוי, רב אחא מציע שהיה לרב חמה להגיד פשוט כי קבור דחייה, דלב דלי ארון. גוי, אם היה קורא את הפסוק כי קבור, הוא היה מבין את זה שהתורה רוצה שאנחנו נעשה ארון למתים, אבל קבורה באדמה לא משתמע מזה. אז הגמור מציע שהיה צריך לומר תקברנו, אלו כפילות הלשון, לא רק עשיית ארון אלא לקבור בבטן האדמה. הגמור אומרת לא משמע לי, גויים שאין להם תורה שבעל פה, הם לא רואים משהו מיוחד בכפילות לשון כדי לרבות דברים נוספים. שאלה למה כל פעם הם הניסיונות מצד נגיד רווחה או מה שהוא מייצג באמת לענות לגוי, ונעימה שיגידו לו מדי עקבור צדיקי, מזה שאנחנו יודעים שאברהם, יצחק ויעקב, הצדיקים ידועים, הם קבועים. הגוי היה עונה מן אגה באלמה, מה שקבעו אותם זה מן אגה עולם לקבור, אבל אני חיפשתי, אומר הגוי, משהו מקרי, משהו מן התורה. הגמונה מדי קברי הקדוש ברוך הוא למשה. הגוי היה עונה, לא, זה לא אומר שקוברים באדמה מן התורה. מה שהקדוש ברוך הוא עשה זה לא לשתני ממנהגה, היה מנהג עד עכשיו לקבור גופות באדמה, אז הקדוש ברוך הוא לא רצה לשנות מן המנהג, אז כך הוא טיפל במשה. תשמע, כאן מביאים פסוק שקשור לאביה בן ירבעם. ירבעם בן נבד היה ידוע כמלך מלכות ישראל בצפון של ארץ ישראל, וירבעם בן נבד גם כן משוייך לרשעות, וכתוב פה לגבי בנו אביה בן ירבעם, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. הנה קברו, יש כאן פסוק וכתוב מצוין פה קברה, הנה מקור, לא, זה לא נשתני ממנהגה, זה לא משכנע, פשוט מה שקברו את האביה הזה זה כדי שלא לשנות מהמנהג לקבור מתים. יש פסוק כתוב בעניין רשעים, לא יספדו ולא יקברו לדומן על פני אדמה יהיו. אז מה רואים פה? כתוב אצל רשעים, הם לא יזכו למה שצריכים בדרך כלל לעשות. וכפי שרשי מסביר מזה שכאן קיללו את הרשעים, אז מכאן ניתן להסיק שקבועה דבר שכן חייבים לעשות, אם לא היו מדובר ברשעים. הגמרא דוחה מה שכתוב פה, ולא אותם רשעים לא יקברו, דלישתנו ממנהגה, שכל הנושא של קבועה זה מנהג הבריאות. ומכאן כאילו כאן הגמרא מסיימת את הדיון הזה, ללא מקור חותך שיש חיוב לקבור מתים. ובכך אני חושב שאפשר גם להבין את שתיקת רב חמה שראינו למעלה. רב אחא בר יעקב אמר עליו מה שהוא אמר, אבל הגמרא נותנת לנו להסיק כל אחד את המסקנות שלו. אבל אפשר באופן ברור לראות שאין מקור ברור מספיק לדוי לראות שיש חיוב קבורה מטעם הפסוקים. כעת סימון חדש מופיע, ואנחנו קודם כל נתייחס לנושא קבורה משום למנוע ביזיון או משום כפרה, כפרה לנפטר. במבנה בצד כתבנו, איפה שאתם רואים את הצורת פפיון, שני דיונים, אחד סביב קבורה ובין סביב עניין של הספד. אמאי אלוהו, שואלת הגמרא, קבורה משום ביזיונה הוא או משום כפרה הוא? חשי אומר משום ביזיונה הוא, שלא יתבזה לעין כל שיראו מת ונרכב ונבקע. אז האם קבועה באה לי כדי למנוע ביזיון? רשי ממשיך, או כי הכי תהתבה לכפרה בהתמנה זו שמורידים ומשפילים אותו בתחתיות. זה שלוקחים גופת האדם ומורידים אותו לתוך בטן האדמה, זה מין השפלה, ובטח אותו נפטר יכול להשיג כפרה. הסברנו או התייחסנו זה מקודם, שביזיונות שעובר אדם אחר, מיד אחר מותו, יכולים להניק לו כפרה. הגמרא ממשיכה, למי נפקא מינה, הלינו שאלה האם קבורה משום למנוע ביזיונות או להעניק כפרה לנפטר, מי נפקא מינה בניתוח הזה? תשובה, דיאמר לא בעינה דלגבורה להוג עבר, זה לשון סגי נרוק כזה, אבל הוא אומר את זה על עצמו. בן אדם שאומר לפני מותו שהוא לא רוצה להיקבר, אי אמרת משום ביזיונה הוא, שהגופה מתרכבת לעין כל, לא כל כמיני, זה לא בכוחו של האדם להגיד שהוא מבטר על הדבר הזה והוא רוצה ביזיונות. למה הוא לא יכול? רש"י כותב די ביזיון הוא לקרוביו. מה עם רגשי המשפחה שקרוב שלהם מונח לעין כל בריקבון? זה אם אומרים שהקבורה זה כדי למנוע ביזיונות, אז זה אינו בידו של האדם על עצמו הנפטר בעוד שהוא בחייו לוותר על זה, כי זה יהיה על חשבון כבוד המשפחה. ואי אמרת משום כפרה הוא, אם אומרים שכפורה הוא אמצעי להעניק לנפטר כפרה והוא לא רוצה, כי הוא אומר הוא אינו רוצה כפורה, ואם כל הכפורה המטרה שלו זה אני כפרה, אז בעצם אומר הוא לא רוצה כפרה, אז האמר לא באינה כפרה. רש"י מה שכותב פה, אמר לא באינה כפרה ואינה מקברי לי, אפילו אם כאילו עוברים על רצונו, כי בשאלה של הגמרא אמרנו שהנפקא מינה זה על אדם שאומר הוא לא רוצה להיקבר, אז גם אם כן קוברים אותו, כאן באה הבשורה הגדולה, לא מתכפר. מהי? אז כאן הגמרא ממשיכה בניסיון להוכיח איזו כיוון, האם קבועה מטרתו למנוע ביזיונות או משום כפרה. והנף גמינה על בן אדם שאומר הוא לא רוצה להיקבר, תשמע, ופה אנחנו רואים סדרה של מעוינים, ובצד כתבנו שהם התשמעים האלו ניסיונות לפשוט דקבועה באה למנוע ביזיון. תשמה מדעיקבו צדיקי, מזה שקוברים צדיקים כנראה ויאמו את משום כפרה, אם המטרה של קבורה זה כדי להעניק כפרה לנפטר, צדיקי לכפרה צריכי, הם צדיקים צריכים את הכפרה הזאת? הם לא צריכים כפרה, הם צדיקים. ולכן איך, איזו מסקנה נגיע? שהקבורה זה כדי למנוע ביזיון. אז בסדר, אז גם צריכים למנוע הביזיון של צדיקים. הגמרא דוחה. אם שאל, אם רצית להוכיח מכך שצדיקים נקברים, זה כנראה לא משום שיקול של כפרה, זה לא נכון. צדיקים כן צריכים כפרה. אין. כן, הכוונה, הם כן צריכים כפרה. תכתיב אדם, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז גם צדיקים שהם בוודאי הם אלו שעושים טוב, אבל יש להם חטאים, וכפרת החטאים יכול לבוא לידי הקבורה. תשמע, וספדו לו כל ישראל. יש פס, יש כוכבית, ובצד נקרא מה שמצוין שם, וקברו אותו, כי זה לבדו יבוא לרבם אל קבר. נחזור לגמרא. ואי אמרת, כי הכי דתהווה לכפרה, הנח נמי, גם שאר בני ירבם, צצי ירבם, הנח נמי, לקברו, כי הכי דתהווה להו כפרה. אז סימן שמזה שלא קוברים אותם, שזה לא כדי להניק כפרה. הגמרא דוחה. היי דצדיקו, מה שהפסוק אומר שהוא, כי זה לבדו יבוא לרבם אל קבר, כי מדובר פה על צדיק, אז כי הוא צדיק אז מגיע לו כפרה. הנח לא לבינו כפרה, הם רשעים, אז לכן אין רצון שיהיו לרשעים כפרה. אז נמשיך בניסיון להוכיח מה מטרת הקבורה. תשמע, כתוב, זה, הזכרנו את הפסוק הזה מקודם בעניין הרשעים, כתוב לא יספדו ולא יקברו. עכשיו, ואם היה קבורה משום כפרה, כן יקברו כדי שיהיה להם כפרה. הגמרא עונה, כמו שאמרנו מקודם, דלא תהווה להו כפרה. באמת, קבורה זה כדי להשיג כפרה. אבל אם מדובר ברשעים, אז לא מגיע להם הכפרה. איבאיה להו, אספידה, זה שמספידים את הנפטר, יקרא, לשון כבוד, יקרא דחי אבי, או יקרא דשחווי אבי, שחווי כמונה מתים, למאי נפקא מינה, אחד, דאמר, לא תספדו עלו גברה, בן אדם, הו גברה שוב פעם זה לשון סגי נהור, כמונה על עצמו, בן אדם מצווה שלא יספידו אותו אחר מותו, אינמי, עוד נפקא מינה, לאפוקי מיורשין. רש"י מפרט, אינמי לאפוקי מיורשין, על כוחן שכר הספדנים. אדם בא להספיד, אם הוא מספיד מקצועי, אז היה מקבל שכר. אז האם נוציא מהיורשים על כוחן השכר של הספדנים? רש"י מסביר, אי יקרא דשחווי, אם הספד זה כבוד לנפטר, כי אמר לא תספדו, כשאותו נפטר לפני פטירתו אומר אני לא רוצה את ההספדים, צי תינה לי, מקשיבים לו, ואי לא אמר, ואמר יורשין, לא ניחה לן תפינן להו, כי אנחנו אומרים שזה יעקב דשחבי, זה הכבוד שמגיע למת. אז זה שהם אומרים שלא ניחה, לא נוח להם שיהיו הספדים, אנחנו נכפה עליהם שיהיה הספד. ואי יקרא דחי הוא לדידי לא צייטינן, ליורשים צייטינן. אם ההספד הוא כבוד לחיים, לאלו שנשארו, אז זה שהנפטר אומר לא רוצה שיסביל אותו, לא יכול לוותר על הכבוד שמגיע להם. נמשיך בגמרא, תשמע. הצורות האלו, צורת בית, הם מוסברים בצד, תחת הכותרת מבנה, ניסיונות להוכיח דהספד לכבוד המת, כוונה יקרא דשחבי. זה ניסיונות, כמובן, ואנחנו נראה בהמשך דחיות. תשמע, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. עכשיו הוא בא מהעקידת יצחק. והיא אמרת משום יקרא דחי הוא, שההספד שמוזכר בפסוק הוא בא לכבד את החיים, אז משום יקרא דאברהם משהו לה לשרה, בגלל הכבוד שיגיע לאברהם, אנחנו נשהה קבורת שרה. אולי לא הדגשנו את זה מספיק, אבל אמרנו שאברהם היה צריך לעבור מרחק מבית העקידה, כתוב בפסוק ויבוא אברהם, אז כנראה הוא לא היה אצל שרה בשעת פטירתה, אז היה מין המתנה כדי שאברהם יבוא לספוד. אז אם אתה אומר שההספד זה הכבוד של הנפטר, מילא אפשר להבין למה ישעו קבורת שרה כדי לכבד אותה, אבל אם אתה אומר שהכבוד שהיא תוצאה מההספד זה לאברהם, איזו מין הנהגה זאת שכדי שאברהם ישיג כבוד, אז לא נקבור את שרה באופן מהיר ומיידי. הגמרא דוחה. שרה גופה, זאת אומרת שרה עצמה, שרה אימנו, היא עצמה ניחלה כי היחד עם יקיר באברהם, שהבעלה דווקא הוא יתכבד בדרך ההספדים. אז זה שאישו את שרה מקבורתה, זה דווקא ביטוי ששרה עצמה רצתה שאברהם, שהוא מן החיים, יתכבד. תא שמע, וספדו לו כל ישראל וקברו אותו. ואי אמרת משום יקרא דחי הוא, הנח בני יקרא נינו. הפסוק הזה, וספדו לו, ראינו את זה מקודם במלאכים א' פרק י' ד', שדובר באביה בן ירבעם. משפחת ירבעם, הצאצאים שלו לא היו צדיקים, רק אביה הזה הוא נחשב בקונטקסט, הוא נחשב צדיק. אז אם אתה אומר שההספד הוא כבוד לאלו שנשארו בחיים, אלו, זאת אומרת, בית ירבעם הנותרים, הם היו רשעים, אז מה פתאום שאנחנו צריכים לחשוש לכבודם? הגמרא ניחא להו לצדיקיה דמייקריבו אינשי. לצדיקים עצמם נוח להם, זה מוצא, זה עושה להם נחת שאנשים אחרים יתכבדו. אז אנשים האחים, כוונה החיים, יתכבדו. אז רואים שעדיין יכול להיות שההספד הוא יקרא דחי. תא שמע, לא יספדו ולא יקברו. הפסוק הזה מתייחס לרשעים. עכשיו, אם הספד זה משום כבוד החיים, הרי בין הנותרים יש בהם צדיקים, אז למה הם צריכים להפסיד? שכתוב פה לא אלו הרשעים לא יספטו ולא יקבעו. אם ההספד היה יכול להניק כבוד לחיים, בין החיים ודאי היו צדיקים, אז למה למנוע מהם את הכבוד? הגמרא עונה, לא ניחא לצדיקיה דמייקרי ברשיעיה. אני אגיד שלעולם ההספד הוא מעניק כבוד לחיים, אבל אותם חיים שדאגנו להם, הצדיקים, הם לא רוצים להשיג כבוד דרך רשעים. תשמע, בעניין צדקיהו המלך, כתוב, בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך, כן ישרפו לך והוי אדון יספדו לך. ואי אמרת משום יקרא דחי הוא, פה יש נבואה שנאמר לצדקיהו, ונאמר בין היתר שהוא יהיה יספדו לו. עכשיו זה מה שנאמר לו. אם אתה אומר שההספד הוא כדי להוסיף כבוד לחיים, מה זה משנה לצדקיהו שהולך למות? הגמרא עונה, שלעולם באמת משום יקרא דחי, הכי כאמר לי, כך נאמר לצדקיהו, ליקרו בך ישראל, שעם ישראל יזכו לכבוד, עם ישראל, אלו שנשארו אחרי פטירתך, שהם יזכו לכבוד, כי איך דמתייקרי בהבעתך, כמו שעם ישראל התכבדו דרך אבותיך המלאכים שקדמו לך. הרי צדקיהו היה בסוף מלכות בית דוד עד ביאת גואל. אז בכל אופן אנחנו ממשיכים לראות שכל ההוכחות שניסינו להביא שההספד הוא לכבוד המתים אפשר לדחות, ואנחנו נמשיך בגמרא. אנחנו בראש דף מם זיין. תשמע, נבזה בעיניו נמאס. זה פסוק, ודורשים את זה לשייך אותו, זה חזקיהו מלך יהודה שגירר עצמות אביו על מיטה של חבלים. אביו של חזקיהו היה אחז, ידוע כמלך רשע. בנו חזקיהו שהיה צדיק, הוא גירר עצמות אביו על מיטה. עכשיו, ואי אמרת משום יקרא דחי הוא ביתיימה. עכשיו זה די סתום, אז נראה מימו ברשי, שמנו כוכבית, ואי אמרת כבוד שעושים למת אינו שלו אלא של חיים, מי תיימד אביד הכי, למה ביזה את החיים? למה חזקיהו עשה מה שהוא עשה על חשבון החיים? טוב, אם אנחנו אומרים שהפעולות שעושים אחר מותו של אדם זה קשור לנפטר, אז אבא שלו היה רשע, אז הוא ביזה את אביו, כאילו אין בעיה. אבל אם אנחנו אומרים שהפעולות שאנחנו עושים זה לצורך כבוד החיים, אז איך ניתן להסביר הנהגת חזקיהו? הגמרא עונה, שבדרך כלל מה שעושים אחר פטירת אדם זה לכבוד החיים, אבל אצל חזקיהו היו שיקולים נוספים. והנה, כי הכי מה שהוא גירר עצמות אביו, כי הכי תתהווה לכפרה לעבורה. שורת הגמרא, משום כפרה דבור משהו ליקרא דישראל. אמרנו שבדרך כלל הפעולות הם כן לכבוד החיים, אז בגלל השגת כפרה לאבא שלו אנחנו דוחים את כבודם של ישראל. הגמרא עונה, ישראל גופיו ניחא להו דמיכלי יקראיו לגבי. עם ישראל עצמו מוכנים למחול על כבודם לצורך כפרת מלכם שבעבר אחז. אז שוב פעם, הכבוד של ההספד הוא לשם החיים, ולאותם חיים, דהיינו העם ישראל, מחלו על זה. תא שמע, אמר להם בקשר לרב יהודה הנשיא, בשעת מיטתו הוא ציווה, אל תספדוני בעיירות. הוא ציווה שהוא לא רוצה שיספדו אותו בעיירות, אלא בכרכים גדולים, במקומות רבי אוכלוסין. ואי אמרת יקרא דחי, שההספד הוא בא להעניק כבוד לאלו שהם בחיים, מי נפקא ליה מינה, מה זה משנה לרבי, הוא הולך לפטירתו, מה זה משנה איפה יספידו אותו? תשובה, כסבר רבי היה לו שיקול כזה, זה שההספדים התקיימו דווקא במקומות רבי אוכלוסין ולא בעיירות אלא בכרכים הגדולים, זה מייקר את המעמד, מוסיף כבוד למעמד. ורבי דווקא רצה לכבודן של ישראל, כסבר לתייקו בישראל תפי, שזה יהיה יותר כבוד לישראל שההספדים אמרו במקומות כאלו גדולים רבי אוכלוסין. תשמע, הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין, אינו עובר עליו. אנחנו הזכרנו זה במשנה, שאם הלינו את המת לא קבעו אותו מיד אלא השאירו את הגופה עד למחרת, אבל במטרה להביא ארון ותכריכין זה לא נחשב עבירה של לא פלין. מי לאו, כתוב במקור זה הלינו לכבודו, מי לאו לכבודו שמת, שאנחנו בפעולות שלנו אנחנו מכוונים לכבד את המת, לא לכבודו של חי. הבאת הארון ותכריכין, כל זה יוסיף כבוד לאלו שנשארו. ומשום כבודו של חי, מוות. מוות זה לשון ארמי, יש גם מילה יותר מפורסם בארמית, בת. בת, כוונה זה ללון, לישון או ללון, אז זה לשון מלינים. ומשום כבודו של מת, מוות, מלינים למת. אם כי אמר רחמנה לא תלין נבלתו על עץ, דומיה דתלוי דיתפי ביזיון, אבל אחא כיוון דלת בי ביזיון לא. פה שאנחנו מלינים כדי להביא ארון או תכריכים, אז אין עליו שלא תלין. רש"י ממול כותב, כי אמר רחמנה לא תלין, ורבינן נמי שר כל המתים, דהיינו כל החיוב לקבור באופן מיידי ולא להלין את המת, זה לא רק אצל הנסקלין והשניקלין, אלא זה קשור לכל המתים. היינו, מתי יש האיסור של אוטלין? כי משהו לי לדיחוי בעלמא דלא אכפת לי בי, היינו ביזיון ודומיה דתלוי, זה שנתלה, שהשרת הגופה לאין כל על העץ הוא ביזיון, ועל זה נאמר לא תלין נבלתו על העץ. אבל היי המקרה שהזכרנו במשנה שהלינו אותו להביא ארון לתכריכים, דלתייקו בקובב לאו ביזיון הוא לדידי, מאחר שאנחנו מעוניינים בכך לכבד את הקובעים, זה לא נחשב ביזיון למת. אבל מה ש יוצא שוב פעם מבחינת התהליך הסוגיה שלנו, שאין כאן בהכרח כבודו של מת, אלא כבודו של החיים, ובכך זה לא נחשב ביזיון למת, לכן זה לא איסור של בעתלין. אבל לא הוכחנו באופן חד משמעי שהפעולות שאנחנו עושים, ובפרט הספד, זה דווקא לכבודו של המת. נמשיך בגמרא. אגב, אנחנו לא הזכרנו שמספרנו את כל הניסיונות האלו, אבל אנחנו כבר בניסיון מספר 8, ויש עוד בהמשך. תשמע, הלינו לכבודו, הלינו את המת לכבודו, לשמע עליו עיירות. זה הכוונה, הביטוי הזה אומר לנו לאסוף אנשים להספיד את המת, להביא לו מקוננות. עוד סיבה שאולי הלינו את המת, להביא לו ארון ותכריכים. אינו עובר עליו שכל העושה אינו אלא לכבודו של מת. וכאן הדגשנו בקבקוב, כנראה יש לנו פה הוכחה חותכת שהכל מה שאנחנו עושים הוא בין היתר זה ההספדים, זה לכבודו של מת. הגמרא דוחה, הכי כמה, כל העושה לכבודו של חי אין בו ביזיון למת. די דומה למה שהסברנו במספר 7. תשמע, רבי נתן אומר, סימן יפה למת שנפרעים ממנו לאחר מיתה, מת שלא נספד, זה כבקבנו, ולא נקבר, או שחיה גורתו, או שהיו גשמים מזרפים אמיתתו. זהו סימן יפה למת. אז בואו נחבר את הנקודות העיקריות פה. מתואר פה מת שלא נספד, זה נחשב סימן יפה למת. רשי אומר פה, סימן יפה למת, כשנפרעים ממנו בעולם הזה לאחר מיתה, יש לו כפרה בכך. נמשיך, שמע מינה, מכאן יש הוכחה, יקרא דשחווי הוא. הקיום ההספד הוא תוספת כבוד לנפטר. שמע מינה, ורשי פה מסביר, שמע מינה יקרא דשחווי הוא, דאי לאו יקרא דשחווי, אם לא מדובר בהענקת כבוד לנפטר, המי מכפר בביזיוני, למה שיהיה לו כפרה בהיעדר ההספד? אלא, כפי שאמרנו, ההספד אמור להניק כבוד לנפטר, ואם הוא לא מקבל את ההספד, זה נחשב ביזיון לנפטר, ובכך הוא משיג כפרה. עד כאן שיעורנו להיום.